שבת שלום. אני, זה לא כל כך פשוט להחליט על מה מדברים בשיחת דרמה במצבים האלה. ואחד הערעורים שעלו לי ממש בדקות האחרונות, דווקא לא מיד בהתחלה, זה ש זה הגיע בכלל, השאלה הראשונה שנשאלתי, אני זוכרת כש מיד אחרי השבעה באוקטובר, אני לא זוכרת אם זה שבועיים לאחר מכן או משהו כזה, שפגשתי את קבוצת הישיבה שלי, חלקם לדעתי, אולי אפילו זה היה בזום, או כזה היברידי מה שנקרא, ואחד מהם היה מאוד מאוד נסער, ממש, הוא לא יכול היה שאני אסיים משפט, היה לו את הבערה, מה בודה, איך הבודה מסביר, מה קורה פה? כאילו משהו לא הסתדר. וכשאני מהרהרת על זה, נתתי את התשובה שנתתי, ויש לי את התשובות שיש לי לעניין הזה, אבל אני רוצה לומר שאחד הדברים שתומר עלה בי בדקות האחרונות, שהבודה עצמו, כן, חווה בעצם סוג של שבר במפגש שלו עם המציאות. המפגש עם חוויית חיים לא מהימנה, אפשר לומר ככה, אני אגיד את זה, שגרמה לו לעזוב הכל, לעזוב הכל, וללכת לחפש תשובות. Okay. אז זה לא משנה כרגע במבנים, אבל במהות, בתקופות כאלו, אנחנו הרבה פעמים גם מחפשים תשובות. וזה אפשר לראות שהשבירות של החיים, היא אולי במקרה קרתה, או לא במקרה אצלנו, אני לא חושבת שאי פעם החיים שלנו לא היו שבירים, אבל לא בעוצמות כאלו. והצלחנו עם כוחות שונים, כן? כמו שאנשים שמגיעים ממקומות אחרים, או איך אתם חיים פה בכלל. והשברים האלה, אני חושבת שזה, נסתכל על מלחמות עולם שונות, אבל לא תמיד זה מלחמות עולם. קוסובו ושבטים שונים, אם זה עדיין דרך אגב בסודן, קורה בדיוק באותה צורה, ובאפריקה, במדינות שונות לאורך השנים. ועכשיו זה פה. זה פה. זאת אומרת, זה צריך לראות עד כמה ואיפה אנחנו פוגשים את העובדה, איך זה פוגש אותנו שזה עכשיו פה. וזה חלק, כן, אנחנו, ומה שנקרא במשמרת החיים הזאת שלנו, בלייפטיים, זה מה שאנחנו פוגשות ופוגשים. ועכשיו, בתוך העובדה שזה מה שאנחנו פוגשות ופוגשים, גם לראות את האופן של מה זה שובר, מה נשבר. מה נשבר? או מה נהיה מאוד, כן, התחושה הזאת, אמרתי, החוסר מהימנות, כי הרי התודעה שלנו, אני חושבת שקצת הזכרתי את זה בהתחלה, מייצרת אשליה של יציבות. או אשליה, נקרא לזה, אשליה הכי גדולה, זה אשליה שנקראת שליטה. Okay? אתם מכירים את זה שאנשים אומרים, אני שולטת בחיי, זה הרי אשליה, כי אנחנו, כן, אנחנו יכולים רק להתכוון, יכולים לעשות את כל המאמצים, ובאמצע אנחנו לא יודעים, משהו בענווה הזאת לנוכח המציאות המאוד שבירה ומשתנה. וכשאמרתי המציאות הלא מהימנה, זה מכיוון שאנחנו יודעים שבתוך המציאות, אחד המאפיינים שלה, אחד ממאפייני המציאות, שהכל כל הזמן משתנה. לא רק שהכל כל הזמן משתנה, האני פה לא משנה מי היה אני, אז זה לא משנה אם זה, לא יודעת מה, איזה מצביא גדול, לוחם גדול, או אדם שזכה בפרס נובל, או קבוצת פרס נובל, זה בכלל לא משנה מי האנשים. מי אתה? האני הזה, אין לו שום יכולת לשנות, ולכן אני כבר עושה את ההקשר, לכן המקום של אי ודאות הוא מקום מאוד משמעותי לחופש, הזמנה לחופש. מקווה שאתם רואים את הלגן, כי אשליית השליטה זה להחזיק דברים שלפעמים ברגע שאני מחזיקה בהם הם זולגים לי מבין האצבעות. ולכן התנועה הזאת פה שעשינו ואנחנו עושים פעם אחר פעם באימון התודעתי, כן? של לפגוש בכנות את מה שיש, לפגוש בצורה מה שנקרא בר, כן? צורה חשופה, צורה חשופה את מה שיש. אז המפגש הגדול שאנחנו פוגשים ופוגשות או פגשנו עדיין, אתם יודעים, אנחנו לא יודעים לאן התקופה הזאת תיקח אותנו, עם חוסר האונים, עם רוע, אפשר להגיד שיש פה מפגש נורא גדול עם רוע, עם אובדן, עם צער, עם כאב, והכל בתוך המכלול הזה שנקרא חיים. שום דבר הוא לא אקסטריטוריאלי למקום הזה שנקרא חיים. אז יש את המקום שנקרא חיים ומציאות, ויש את חוויית החיים שאנחנו חווים אותה דרך הפנימיות שלנו. אז אני רוצה ככה להזכיר את הדברים במפגש הזה, בתוך מפגש החיים. בבוקר קצת הזכרתי את הלכי הרוח, וזה הרבה יותר חזק מלכי רוח, כי לכי רוח אנחנו הרבה פעמים יכולים לומר שזה דברים, כן, שלא מאפשרים לנו להיות נוכחים. אבל אני רוצה מתוך מה שהיה כאן ומתוך התקופה הזו לדבר על אותן הרבה פעמים רגשות, חוויות שהיו מאוד ועדיין מאוד נוכחות, והם יהיו בחברה שלנו. זה לא שמה שקיים כאן, אנחנו, זה היום השדות, אלה השדות, אם נקרא לזה המקום של העצבות, האפשרות לחוות עצבות וחוויית העצבות. ועצבות, אני מאוד חשוב לי לומר, הרבה פעמים קשה למקם אותה בתוך התרגול שלנו. עצבות זה לא גורם מפריע בשונה, כן? זה לא גורם מסיך דעת. עצבות היא חלק מההיווכחות, בכחות של הדברים. כשאני פוגשת מציאות ואני רואה הרבה פעמים את הכחות שלה עולה בי עצבות. עצבות היא ביטוי, כן, של מפגש על הכחות של הדברים, על פני המציאות. עכשיו בעצבות יש איזשהו, זו חוויה מאוד, אני לא יכולה להגיד עדינה, אבל זה שמזמינה אותנו. ואני לא יודעת מי מכם, תנסו להיזכר, אני הרבה פעמים פוגשת את זה ברטריט, אם זה קרה לכם, שישבתם ופתאום הייתה עצבות ללא סיפור. אתם מכירים את זה? מכירות את זה? זאת אומרת שהרבה פעמים יש פשוט עצבות ללא סיפור, וכשזה קורה לאנשים ברטריט, הם כאילו לא מבינים איך זה יכול להיות, כי עצבות היא לאו דווקא בשונה נגיד מכעס שיש לו סיפור. אוקיי? בעצבות לאו דווקא יש סיפור, יש איזה מין, כן, תחושה, רגש מאוד מזוקק, מת, מתוך המפגש וראיית הדברים. אוקיי? אז עצבות היא משהו שאפשר וכדאי להיות איתו כרגש מורגש. עכשיו, כמו כל דבר, צריך לשים לב שהרגש, אם הוא מזוקק, הוא לא מחפש סיפור להיצמד אליו. מהפוך עכשיו, אוקיי? תמיתי? שאנחנו יודעים, וכבר אני אדבר על זה, שהסיפור הוא לא בחוויה עצמה, אלא בהיצמדות. ולפעמים אנחנו כל כך לא יודעים להיות עם הדבר, אנחנו מחפשים סיבה. למה אני עצוב או עצובה? אני יכולה להגיד שכן, המפגש הזה, אבל איך זה לא הופך להיות סיפור, או הסיפור שלי? וכך יש לנו חופש, כמה שזה יישמע אולי עזוי, להגיד, יש לנו חופש לחוות עצבות כעצבות. Okay? יש חופש בלחוות עצבות כעצבות. הדבר הבא שאנחנו פוגשות ופוגשים בעת הזו לא חדש לחיים שלנו, אבל ההיקף והעוצמה, וזה נקרא כאב. אוקיי? עכשיו, הכאב כאן נוכח, ואני חושבת שהפעם אפשר לחוש אותו, אנחנו אמנם חווים אותו באופן מאוד אישי, אבל אפשר להבין את הכאב, עד כמה זה כאב אנושי. בעצם, זה לא רק כי לי קרה, כי הסיפור הוא שלי, יש פה משהו שהוא הרבה יותר רחב. ואני רוצה קצת לדבר על הכאב. על הכאב שהוא נורא דומה לעצבות, מאוד מזכיר, אבל יש פה הרבה יותר כבר כובד. והבודה, כאילו, אנחנו יודעים שכאב הוא חלק מהחיים. יש אנחנו מכירים את הכאבים הפיזיים, עצם העובדה שיש לנו בחומר, יש לנו את הגוף, אז אנחנו מכירים את הכאבים הפיזיים, והרבה פעמים קשה לנו להגיד, אוקיי, יש פה גוף, הוא חומר, יש בו גם כאב. וגם הכאב, המפגש הזה, גם במפגש עם רוע, או במפגש עם חוסר אונים, יש כאב. במפגש על חיים, יש, כן, במפגש שלנו על חיים שנלקחים, כל הצורות של מה שנחשפנו, יש כאב. ואני חושבת שהדבר טוב שנוכל לעשות עם עצמנו, זה לאו דווקא להזיז את הכאב הצידה, אלא במקום הזה של על כל הרטטים שלו, וכמובן כל אחת ואחד עם המיומנות והאפשרות לעבוד עם זה. אבל אם נזכור ונזכר טוב, האמת הראשונה של הבודה מדברת על אי נחת, אי סביות רצון. יש בזה את הסבל. הרבה פעמים אנשים מדברים על כאב כסבל. ופה דווקא יש לנו הזדמנות לראות עד כמה זה לא אותו דבר. Okay? ואולי להתיר את המפגש של שניהם, של להסכים להיות עם כאב, ולדווקא להיצמד לכאב. כי ההיצמדות זה ההבדל בין כאב לסבל. סבל הוא ההיצמדות לדבר. אפשר לחוות כאב מבלי לחוות סבל. ולתת, כי כולנו יודעים מה זה גם כאב שהוא לא כאב פיזי. אנחנו מכירות ומכירים את זה. בין אם זה אובדן או לב שבור או כל דבר שחווינו, שהיה שם כאב, ולפעמים הכאב הוא פשוט עוד משהו שמבקש מאיתנו קשב, ולאו דווקא מבקש שנפתור אותו. וכשהתודעה הולכת למחשבות על, תכף נדבר על זה גם בהקשר של פחד, לך אני פותרת את הכאב, נכון, אנחנו צריכים, הנה אני מדברת עליו, והנה הגוש התיישב, נוכח. והמוכנות לפגוש, ואני חשבתי על זה בהקשר של, בתוך, אני לא יודעת כמה אתם, אני, תסלחו לי שאני מדברת כזה, לא פורסת את כל המפה, זה מאוד מורכב בערב אחד לפרוס הכל, אבל אחד מהפיתוחים כן באמת הרביעית בדרך כן, שהבודה נתן לחופש, לשחרור, אז יש את החלק של ההתנהלות האתית שלנו, של אי פגיעה, ויש את החלק של הטיפוח המנטלי, שזה מה שאמרנו שאנחנו עושות ועושים כאן, שזה התרגול, זה הריכוז, זה תשומת הלב והמאמץ. ובמאמץ הנכון, במאמץ הנכון יש כמה היבטים. ואני רוצה רק לדבר על המאמץ הנכון, כי פתאום חשבתי עד כמה, היום ישבתי באחת הקבוצות, רציתי להגיד אומץ, אמרתי את האומץ ואמרתי אבל זה אחר, ופתאום ראיתי שבמאמץ יש גם את האומץ. שזה מין תנועה כזאת. זו תנועה שקצת מותחת לנו את הגבולות. קצת מאתגרת. Okay? כי הרבה פעמים אנחנו מתייחסים למאמץ ככוח, אבל זה לא. אז במאמץ הנכון יש את ה... לשמוט ולוותר, כן? לעצור ולוותר על מצבי תודעה שאינם מועילים ואינם מיטיבים. זאת אומרת שעלינו לשים לב מה מועיל ומה לא מועיל, מה מועיל ומה לא, כן? אז לשמוט ולוותר מצב תודעה שאינו מועיל ואינו מיטיב. ומספיק אם ניקח את זה, מספיק אם ניקח את הדבר הזה, על מה אינו מועיל ואינו מיטיב, לתוך החיים העכשוויים שלנו. זה נכון תמיד, אבל גם בתוך האופן שאנחנו חיים, כי אני מביאה את זה, מכיוון שאני יודעת שמה שמעסיק פה ב-back of the mind, זה גם מה יקרה מחר. מה קורה בעולם? מה יקרה? הגענו לפה, נכנסנו לאיזו בועה מסוימת, ואני יוצאת לעולם, וכאילו החוויה היא שהעולם ימשיך לתקוף לי את המערכות, כי המידע ימשיך לזרום, והאירועים ימשיכו לקרות, או כן, כבר מה שקרה, כבר גם מה שקרה עצמו ימשיך כן, לתדר פה לתוך החברה. אז אפשר לזהות, וגם עכשיו אני מזמינה אתכם לשים לב על מה אני יכולה לוותר שלא מועיל ואינו מיטיב איתי, או לעצור. אוקיי? לא תמיד תהיה לנו את האפשרות, אבל לפחות בכוונה. ואז יש לטפח את מה שמועיל ומה שמיטיב, ואני אדבר על זה. אבל יש עוד משהו שאני רוצה לדבר עליו, והוא מאוד נכח, וגם הזכרתי אותו הבוקר. בכלל, כל השיחה רציתי להקדיש לזה, אבל חשתי שזה לא מתאים. זה לדבר על המפגש, כן, דיברתי היום קצת על המערכת ההישרדותית, נכון? הזכרתי את זה בבוקר? יוליה, מה אתה אומר? לא הזכרתי. שדיברתי בבוקר על מצבי התודעה, כן, על הלכי רוח, והזכרתי את השעמום או העיפות, כן, והתוקפנות של התודעה דרך השיפוטיות והביקורת, ואת האי שקט, את החשש, את הדאגה, את הפחד, את הספק, כן? חוץ מהספק הם כולם יושבים בבסיס המערכת ההישרדותית שלנו. ומה שקורה לנו מאוד חזק, שהמערכת ההישרדותית שלנו מאוד ערה. מאוד. וזה התפקיד שלה, להתעורר במצבים האלו. אבל גם התפקיד שלה לחזור, כן? חזרה. ומה שמאוד מאוד נוכח, דרך אגב, זה בכלל נוכח בנו כחברה ספציפית, זה החלק ההישרדותי שהוא אמור לספר לנו על סכנות, שזה החשש, הדאגה, הפחד, אי שקט, אבל מאוד הפחד. אני אפילו, אני לא מדברת על חרדה, אני מדברת על המיידי הזה, שהמערכות הגופניות שלנו, ואתם ודאי מרגישים, מרגישות את זה, יש, כן, חלק מכם דיברתם על סגירות, על עטימות, על משהו שאפילו לא מרגיש, אוקיי? לחילופים, איזה שהם נתקים, נתקים של התודעה מנתקת אותנו מהצן, כן, של הרדמויות, של אלמויות, זה הפסיב אגרסיב, כדי שלא נחווה את הדאגה, את החשש, את הפחד, יש משהו ש, כן, עוד אסטרטגיה כזאת. עכשיו, הרגש הזה הוא בא באופן מיידי, ובגלל שהתדר שלנו כזה, זה מאוד נשמר, כי אנחנו מרגישים שעכשיו אנחנו צריכות וצריכים להישמר, הדריכות הזאת. זה היה נורא מעניין, בשבוע שעבר הייתי פה. והיה בחור שהגיע קודם לראות אם הישוב מובטח. כן, לראות, זה ראיתם שהיו שומרים. לעומת זאת, הייתה בחורה שהייתה נורא מבוהלת, שהיא ראתה פה בחור שמסתובב עם נשק, לא מתוך הריטריט, אלא היה פה איזה חייל. ולראות עד כמה הדריכות שלנו, של כל אחד מאיתנו, מה מרגיע, מה נותן שקט ומה יוצר קיבוץ. עד כמה אנחנו לא שותפים. גם פה, כן? כמה, מי מאיתנו רוצה לדעת מה קורה בחוץ, ומי מאיתנו ממש לא רוצה לדעת מה קורה עכשיו בחוץ, נכון? עד כמה הדבר הזה הוא שונה מאחת לאחד? ובתוך זה לדעת שזאת המערכת שלנו. גם אם היא מגיבה, המערכת ההישרדותית מגיבה כמו שהיא מגיבה, כי אין שם רציונל בתגובה. יש שם התפקיד שלה שנשרוד, ומכיוון שהתפקיד שלה נשרוד, היא עושה את האוטומט. אבל בתוך האוטומט, וכאן, כן, יש לנו בטיפוח התודעה מה לעשות. איך אנחנו יכולים ויכולות לנהל את הפנימיות שלנו? לא כדי לשפוט ולהגיד מה בסדר, מה לא בסדר. חשוב שיש לנו את המערכת הזו ששומרת עלינו מסכנות. עכשיו השאלה היא, איך גם מרגיעים אותה קצת, כי אם היא ממשיכה לתדר באותו דרך, אז לנו יהיה קשה מאוד לחיות. אני אספר לכם, אני לא יודעת, אני חושבת שאני צריך עזרה ממישהי מכם שמכירה. אני זוכרת, זה ממש ככה יושב לי, שאחת המוטיבציות המאוד גדולות שלי בתרגול, מעבר לסבל שהיה והרצון להשתחרר, היה כשהיה לי, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אני חייתי במנזר מספר שנים, והיה לי את מה שנקרא ספר היוגה השלם. לא עשיתי יוגה, אבל היה לי את הספר. היה לי כוונה. ואני זוכרת, את מכירה, מישהו מכירה, אני מכירה את הספר? קל, אולי את תדעי עליו. אני לא זוכרת איך הוא הגדיר את זה, אבל אני זוכרת שהוא דיבר על התודעה. ואני חושבת שהוא דיבר על החלק בתודעה, הוא קרא לו אולי החייתי, הפרימיטיבי, כן? על מה שאני קוראת כרגע. ואולי הפרימיטיבי. ומי מכם שזה מצלצל נכון, כן? הפרימיטיבי. ואני זוכרת, אמרתי, לא, אני לא רוצה את החלק הפרימיטיבי הזה, אני אעשה את התנועה, מה שראיתי את זה, את התנועה מפה לפה, מה, לקורטקס, לחלק היותר מפותח, אוקיי? במידה מסוימת אני חושבת שזה מה שכל אחת ואחד מאיתנו רוצים ורוצות כאן, אחרת לא היינו מגיעים. זה כי אנחנו יודעים שיש משהו יותר מפותח, שהוא הרבה יותר מהתגובתיות האוטומטית. אם נבדוק לעומק, זאת הסיבה שאנחנו כאן. לא יודעת אם במקור, אבל נסתכל, אנחנו נראה כי אנחנו מזהים את הפוטנציאל שהתודעה יכולה, מה שנקרא, to be bigger than that, יותר מהמערכת ההישרדותית. אוקיי? אז אפשר לראות את זה, ולכן אמרתי את זה היום בקבוצות, אני אגיד אם עכשיו, צריך לתת כבוד למערכת הזאת, זו מערכת שאנחנו צריכים לתת לה כבוד. יחד עם זאת, אני חושבת שהתבונה שהתרגול יכול להביא זה איך להתנהל בכבוד עם המערכת, יחד עם זאת, לא ליפול לדפוס שלה. Okay. זאת אומרת, לכבד את המערכת שעכשיו אולי יוצרת בי את הרטטים האלו, או לחילופים את השאט דאון, לא להרגיש, או את הלברוח, לא משנה מה, כן, מה התגובה, ולהתקרב. ולמעשה, נסתכל אם ככה נביט על הימים האלה שהיינו כאן יחד, כל הזמן ההזמנה הייתה כאן להתקרב, וזה להתקרב ללא תנאי. אני חושבת שאת התוספת הזאת לא שמעתם. המוכנות להתקרב ללא תנאי, זאת התנועה, זה לבוא ולהיות כאן ללא תנאי. לא משנה מה קיים בו, זה לא משנה איך הנשימה נושמת, איך הגוף, איך הרגש, איך הלב, אני כאן. ולדבר הזה אני ממש רוצה להזמין. עד כמה שנגיש לנו להסכים לבוא, ומה שנקרא to take care, כי אני מניח להגיד אחריות, זה לא נשמע מספיק, נכון? כי אחריות זה קצת כבד, אבל באמת מתוך קר, אכפתיות. ובסדר, אני אוסיף גם את המילה אחריות, לחיים. לחיים כפי שהם מגולמים כאן, והחיים שהם כאן, אלה החיים שיש לנו, אין לנו אחרים. אין לנו אחרים. ולכן, הלקיחת אחריות הזו כרגע, ולהסכים להתקרב למה שנוכח. גם אם הוא לא נגיש לי. גם אם הוא לא נגיש. אם זה מופיע כקיבוץ, זה מופיע כרטט, זה מופיע כאי שקט, כל מופע שהחשש, הדאגה, הפחד, הקיפאון מפגיש אותה. והסיבה, ואני חושבת שאולי אני לא צריכה לדבר על הסיבה, כי אני חושבת שזה מאוד ברור, שברור שזה מצוי בתאים שלנו, הגוף, כן? אם אנחנו לא נהיה, זה איפשהו קורה כאן, נאגר כאן, נשמר. ולכן כמה שנסכים להתקרב יותר ויותר בעדינות, יותר ויותר ברכות, יותר ויותר ללא תנאי. זאת לקיחת האחריות שלנו. לא חשבתי שזה נחמד להתעטש לתוך מיקרופון. אז כשאנחנו מדברים על תשומת לב, על קשב, על ריכוז, בכלל על התרגול שלנו, של להיות עם החיים, של להיות עם מה שנוכח כרגע. כמאמץ וכאומץ, להיות עם מה שנוכח כרגע. זאת ההזמנה לקרבה. יש לה עוד רבדים, תכף אני אדבר עליה. עליהם. אוקיי? אז במצבים שאנחנו לא יודעות ויודעים מה לעשות בבית, כי פתאום הוצפנו, הגיע לנו מידע, הגיע מראה, הגיע סיפור, צף זיכרון, זה המקום להיות. כשאנחנו מחפשים מה לעשות, כן? אנחנו מחפשים מה לעשות, ואנחנו פוגשים את חוסר העונים, תזכרו את התנועה פשוט להיות. פשוט להיות. עבור חלק מאיתנו בתפיסה הזו זה נשמע כהדחקה. ופעמים אנשים אומרים לי, אבל זה לא, כן? זה לא הדחקה? זה לא רפיון ידיים? כן? לא. בזה יש עוצמה, בלפגוש את מה שנוכח מרגע לרגע, מרגע לרגע, אנחנו פוגשים חיים במלואם. זה המפגש המלא עם חיים. אני אזכיר את המילה חמלה, כי אני לא בטוחה, אני אולי אדבר עליה אחר כך, אבל אני אזכיר, המילה חמלה, שהיא באמת מילה מאוד שגורה, אני לא בטוחה שהיא שגורה חווייתית, כמו שהיא שגורה מילולית. המילה חמלה תומנת בחובה את המפגש עם כאב. אין חמלה ללא כאב. זה לא פשוט רגש של אהבה, בטח ובטח לא של רחמים. זה היכולת שלי לשאת ולהיות עם כאב. ולכן כאשר אני מוכנה לפגוש את הכאב ולהיות עם הכאב בלי לחפש לו פתרון או מבלי להזיז אותו עד כמה שזה נגיש, זה ביטוי של חמלה. כשאני יכולה ומאומנת או מיומנת בלעשות את זה, אז ברור שכאשר אני אפגוש חמלה, אני אפגוש כאב, הנגישות שלי להיות שם עבור מי ומה שכן אני פוגשת, תהיה לאין שיעור מרפא, כאיכות. זה איכות של ריפוי. מפגש עם כאב, יש בו איכות של ריפוי. אז נכון שהאוטומט שלנו, שהבוקר דיברתי עליו, ירצה לברוח, כי זה לא נעים, כי זה כואב. אבל כאן אני ממש רוצה להזמין אתכם לזכור, אני לא יודעת מתי ניפגש בפעם הבאה, ואני לא יודעת מתי לכם יתאפשר להגיע לריטריט, אבל רק לזכור את הדבר הזה, של להביא את המאמץ, להביא את האומץ, ולהגיד עכשיו אני כאן ללא תנאי, ואני אגיד לכם מה עוזר לי, לי באופן, כן? כשעזר לי לפחות, זה מכיוון שהרבה פעמים התנועה הזאת היא מאוד קשה לנו לעשות לעצמנו, אז האפשרות להתייחס לכל אחד מהדברים, כן, בין אם זה כאב או עצבות או תחושה לא נעימה, כל ילד שמבקש קשב, הוא רק מבקש קשב, לא מבקש תטפלי בי, אל תפטרי לי, רק תניחי עליי כף יד. ולהסכים להתייחס לביטויים השונים האלה, כמו ילדים שמבקשים קשב. אוקיי? עכשיו אני רוצה להביא את התנועה הנוספת והטיפוח מצבי תודעה שמועילים ומיטיבים, שזה גם במאמץ הנכון. טיפוח ושימור מצבי תודעה מועילים ומיטיבים. ומה שהבודה נתן ביחד, כן, זה לא רק שאנחנו פוגשים את הדברים המעכבים, שיש גם מה שמיטיב ומה שמועיל. ואני קצת דיברתי על זה כאן. לקחת את התנועה של הפחד, עכשיו לתנועה של הפחד, כקיבוץ, כסגירות, כניקור, כן, זאת התנועה שהפחד מייצרת לנו בלב התודעה. הסתגרות, הימנעות, הרבה מאוד הימנעות. בעצם תחשבו, ב-10 במצב הזה אין חופש. נכון שחופש עכשיו נשמע לפריבילגים, אני יודעת, אבל אפילו איכות חיים, לא נעזוב את המילה חופש. Okay? והתנועה שהבודה לימד זה את התנועה של הקרבה. התנועה של להתקרב, של לפתוח, של להחזיר אמון למערכות, של האפשרות להתרווח. וגם לפתוח את הלב, ולכל אחת ואחד מאיתנו יש את האפשרות לתנועה הזאת. מהקיבוץ הכי גדול, ולא משנה כמה נפגענו וכמה כאבנו וכמה התעצבנו. כן? התנועה הזאת היא התנועה הטבעית. אין דבר, זה לא רק סגור, גם הפתוח. לקחת, וזה ההזמנה להתקרבות, זה לקחת את הנתיב האוטומטי הזה שלכולנו יש היום, של הדאגה, שמרתי את זה כאן באחד התרגולים של המטה, כן? הרי אנחנו חושבים על אנשים, ברגע הנתון הזה, אוקיי? מי פגש היום דאגה למישהו? תרימו את היד. אז התנועה, יש את ה... זה אוטומט כזה לדאוג, ואז אנחנו יכולים פשוט להפוך מדאגה לברכה. עכשיו, זה אולי נשמע כותרת כזאת, New Age או משהו, כבר אמרו לי פה, אתם רוחניקים או משהו. לקחת את התנועה הזאת מדאגה שזה אנרגיה מקווצת, איחול, לברכה, לכוונה טובה. מה שזה עושה בפנימיות שלנו זה הבדל ענק. זה מאפשר לנו להתקרב, זה מאפשר להיפתח, זה מאפשר גם לבטוח. כי הרבה פעמים ביחסים, כן? ביחסים, מה שבכלל ביחסים, הורים, ילדים, ילדים, הורים, כן? זה יחסים לאנשים. כן, איך אני יודעת שאני, שאדם חשוב לי, אני דואגת. ככה אנחנו בודקים. יש לנו דרכים נוספות. והדרך הנוספת, שהיא דרך של טיפוח מצבי תודעה מועילים ומיטיבים, אבל לא רק לנו, כי זה ממש צובע את המרחב, זה את אותה, אני מוציאה רגע את המילה דאגה ואני מביאה את המילה קרת. אותה אכפתיות שיש לי לאדם, אני יכולה להביא בכוונות הטובות. כמו שעשינו כאן בתרגול, לעטוף אותו או אותה, לאחל. זה ישר עושה משהו בפנימיות שלנו. גם אם אני לא מרגישה את זה על המקום. גם אם זה לא מיידי. אוקיי? לקחת את זה כהרגל. גם כשאני בחוסר אונים. אני דווקא אקח לא את התקופה הזו. אקח כל תקופה. בפעמים אנחנו פוגשים מצבי חיים. שאנחנו לא יכולים לעזור ולתמוך. כן? שאנשים חווים משברים בחיים. שאני יכולה רק להיות שם בנוכחות, אולי בהקשבה. אבל אין לי הרבה מה לעשות, והרבה פעמים חוסר העונים האלו מרחיק אותנו. נכון, הרבה פעמים אנשים שחווים משברים החיים, הם מרגישים שאנשים מתרחקים מהם, תמיד הם מדברים על זה, כולם נעלמים, וההיעלמות היא קורית בגלל חוסר העונים. עכשיו, אפשר לצאת מהמקום הזה, ואפשר פשוט, נכון, אני לא יכולה לשנות את משבר חייך, אבל אני יכולה להתכוון, לתת, כן? לשלוח לך או לך או לחברה הטובה שלי, למישהי שחובה בין עם מחלה או בין עם לא יודעת מה, שינוי משהו בקריירה, בעבודה, משבר כלכלי, כל דבר. אז מה שאני יכולה לעשות, אני יכולה לעשות בחומר, אבל ברוח אפשר להעביר איחולים, אפשר לתרגל מטה. זה התרגול. זה התרגול. כי כשאני מתרגלת, אני קודם כל, יש משהו, אני מפזרת ברכה, כאילו ברכה במובנה, אני נותנת, אני בנתינה, הלב בנתינה. הכוונות הטובות יודעות להגיע. אני מתיידדת, הדבר הכי חשוב זה שאני מתיידדת עם המקום שמקווץ אותי. אני מתיידדת עם המקום שמדאיג אותי או מפחיד אותי. ולכן התנועה הזאת היא משמעותית. היא תנועה משמעותית כי אני עושה פעולה אקטיבית לפתיחת הלב, לפתיחת לב התודעה, לקרבה, לידידות, למפגש, מאשר ניכור. ריחוק, הפרדה, כן? ההפרדה. ההפרדה שכל כך כואבת שאנחנו חווים אותה חברתית. חווים. חלק ממה שאנחנו חווים זה את ההפרדה. אני מאוד מקווה שמה שאמרתי ברור. אז יש לנו דרכים שונות בתרגול הזה, בין אם זה המשפטים של המטה או המשהו של, ופשוט לפעמים זה רק, בתקופה הזאת אני חושבת שמה שנגיש, מה שנגיש, אבל גם תרגול של הכרת תודה. להפגיש את התודעה, וכן, עם היש. את יודעת שתרגלתם את זה עם שרית, לראות את היש. להניח את התודעה על הקיים. זה לא רק לדחות את מה שאני לא רוצה, או לשמוט את מה שאני לא רוצה, אלא גם לטפח את מה שאני רוצה ומתכוונת. והטיפוח הזה גם תרגול. הרבה פעמים אומרים, טוב, אני, מספיק שאני שומטת. לא, זה לא מספיק. יש משהו בתנועה של הטיפוח. הרבה פעמים איכויות הלב של קרבה ואהבה, הן מופיעות לנו באופן ספונטני בתוך התרגול. כן, כי זה, שהלב מוצא את החופש. אבל בתקופה הזאת, לכל מקום, כל זמן שאתם יכולים, קודם כל, כמובן, לעצמכם, אבל כשיש קבוצה, יש אזור, יש תדר שאתם מרגישים שאתם צריכים לדאוג, או שהדאגה הולכת לשם, תעטפו. תעטפו. תעטפו בקרבה, תעטפו במילים, תעטפו ב... לא יודעת, בצבעים. תביאו את הכוונות הטובות. אני יכולה לומר שלתרגול הזה יש חשיבות במה אני זורעת בעולם. כן. יש, מעבר למה שזה עושה בפנימיות שלי, כשאני מרווחת את הפנימיות שלי, אני מרווחת את הסביבה שלי. כי כשאני דואגת, זה התדר שאני מעבירה לסביבה שסובבים אותי. אוקיי? וכדאי לדעת, אנחנו לא לבד בעולם, אנחנו משפיעים ומושפעים. אפשר להגיד את זה על הפחד. כמה יודעים להשפיע עלינו דרך הפחד? אנחנו קונים דברים כי מפחידים אותנו, שאם לא יהיה לנו את זה אנחנו בצרות. כן. כל מיני סוגים, תחשבו כמה אסטרטגיה פסיכולוגית. כל המצב הפוליטי שלנו נובע מפחד. כן. הפחד מנהל. ולכן אם אנחנו הופכות מה שבתרגול הזה, אנחנו מתחילים לפתח רגישות לאיך פחד מופעל בפנימיות שלנו, אנחנו יכולים גם להשתחרר מזה. פחד שעובד עלינו כמניפולציה. אבל זה אולי נושא לתקופות אחרות, לתקופות כן, יותר מרווחות. עכשיו, יש לנו מה לעשות. ממש הרגע, ממש הרגע. ברגע הזה. בשבת שלום הזאת. באנשים שאנחנו יכולים לדמיין כרגע. משפחות השונות שלנו, כן? כל אחד מאיתנו יש. ולברך ולהתקרב ולרצות לראות אותם בטוב, ולהביא את האהבה שלנו באהבה ולא בפחד, להנחיח את האהבה שלנו לסביבה באהבה. אני מוצאת שזה אחד הדברים הכי חשובים לעשות היום. קהילתית. קהילתית, כן. כמובן שזה פנימה, אבל כל הפנימה הוא גם החוצה. כי זה, אנחנו כולנו, הרטט, רציתי לדבר עליו, על הרטט, הרטט שנמצא ברקמה האנושית. כולנו ברטט של הרקמה האנושית, הרטט של המשבר והשבר ושל החשש והדאגות. ואפשר להכניס לרטט הזה דברים נוספים. זה לא אומר שאנחנו פחות כואבים. אבל זה אומר שיש פה בחירה, ואנחנו רואים מתוך השלם מה אנחנו יכולות לעשות, מה אנחנו יכולים לעשות. ובעיניי זה לא מעט. זה הרבה. אם נזכור, הבעיה שלנו זה לזכור. כי האוטומט לוקח אותנו לאן שהוא ייקח אותנו. הקיבוץ הוא יהיה אוטומטי, ההיזכרות לרווח. Okay. אני אפילו לא אבדוק אם היה לי עוד משהו לומר, כי אני חושבת ש... אני מקווה שהדברים עברו באיזושהי צורה. אני רואה בדבר הזה של להפוך קש לזהב. סימנתי פה ואני אפילו לא, לרגע לא זוכרת שנייה. כן, כנראה שמה שפתחתי זה נכון. אז אני רוצה שוב משניקה שקד, לא בודיסטי, אבל נוגע. בואו ניקח כמה נשימות כאלה. להניח מילים טובות. לקח לי חיים שלמים להבין שמכל מה שאעשה, העבודה הכי חשובה שתהיה לי היא להניח מילים טובות בתוכי, על ליבם של אחרים וליבו של העולם, בין הרווחים של הכאב ובין הסדקים של הקושי, להניח מילים טובות. ולטבל אותם בכוונה באמת, שיוכלו לתת חיים איפה שבדיוק הסתיימו להם, שיוכלו להביא שקט איפה שהסערה מתחוללת. לקח לי חיים שלמים להבין שהמילים שאניח בתוכי יהיו הנכסים הכי חשובים בחיי, שמכל הבגדים שאמדוד, האמת תהיה הכסות שהכי תחמיא לי. אז תודה רבה על ההקשבה. אני פשוט חווה את הכבדות והרצינות של החדר. אני מקווה שבתרגול, לאחר ההליכה תהיה תרגול של מטה. ואני חושבת שזו זכות, כן, ואפשר להביא שמחה על האפשרות הזאת, כן, על האפשרות הזאת שלנו כאן, בעצירה הזאת, שהתכנסנו, שלקחנו על עצמנו את המרחב, ושאנחנו יכולים, יכולות גם לעשות את התנועה של הטיפוח, שזה לא בשונה מהכאב, זה לצד, וזה יחד, אוקיי? מאוד חשוב לדעת, לב פתוח הוא גם לב כואב. תודה.